כזה כזה עדין, זה טוב. אז אנחנו לומדים את ספר התניא קדישא. התחלנו ללמוד אותו כבר בזמן שעבר. התחלנו ללמוד אותו בזמן שעבר, ואנחנו בפרק ד', אבל כיוון שברוך השם יש פה חבורה חדשה ופנים חדשות באו לכאן, אז אנחנו קודם כל נקדים איזושהי הקדמה קצרה או ארוכה. אולי נתחיל קצת ללמוד את פרק ד', אבל לפני כן בואו ניכנס שנייה לאווירה, ניכנס לראש. אז השבוע האחרון שלנו זכינו לעבור דרך חי אלול, י"ח אלול. יש כמה תאריכים שהם תאריכים חסידיים במהלך השנה, חגיגות חסידיות, רגל חסידי. חוץ משלושת הרגלים יש גם עוד רגלים, יוטט כסלב, בטח שמעתם חלקכם. כשאני הייתי בגיל שלכם לא היה יוטט כסלב, לא ידעו על זה, לא שמעו על זה, רק החסידים ידעו. לאט לאט תורת החסידות הולכת ומתפשטת, ברוך השם, בהמון הרחב, אפילו בישיבות הציונים, אפילו אצל הציונים הדתיים. אני אומר אפילו, כי לפעמים יש מחסומים. ברוך השם, אז לאט לאט יש התוודעות לתורת החסידות, דרך יוטט כסלב, דרך חי אלול. מה קרה בחי אלול? חי אלול זה יום הולדת של שני המאורות הגדולים. ככה הם מכונים בתורת החסידות. מי אלה שני המאורות הגדולים? הרב יורם, די. אבל הוא לא נולד בחי אלול. הרב קוק נולד מתי, מי יודע? דרך אגב. מתי הרב קוק נפטר? ג' אלול. אם אתה נולד חודש אלול, רבו ישראל, חודש אלול נולד. לא עשיתם לו יום הולדת? אני גם שכחתי האמת. מתי הוא נולד? בתזיין אלול נולד הרב זצה, הרב קוק. תזיין אלול בגריבה. והאדמור הזקן נולד בחי אלול, והבעל שם טוב נולד בחי אלול. שניהם נולדו בי"ח אלול. לא לחינם עושים פה שינוי וקוראים לזה חי אלול. כי אתם יודעים שכשצדיקים נפטרים או נולדים בתאריכים מסוימים, הכל בהשגחה פרטית, הכל מכוון. אז חי אלול זה בעצם להחיות את חודש אלול. אבל השם טוב הקדוש מייסד תורת החסידות, והאדמור הזקן שהיה דור שלישי לחסידות והיה מבחירי תלמידיו של המגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ' היה התלמיד של הבעל שם טוב, הוא בעצם אסר את כל התורות של הבעל שם טוב הלאה. זה בעצם איזושהי זרם חדש, מעיין שנפרץ. לכשיפוץ של מעיינותיך החוץ, השארנו קודם, עוד מעט אולי קצת נדבר על זה, אבל מעיין שנפרץ בתורת הפנים, בתורת הפנימיות, בתורת הנסתר. מי מחולל תורת הנסתר בדורות הקדומים הקדומים? שאלה מייחסים את תורת הנסתר בזמן התנאים, רבי שמעון בר יוחאי. אבל אם אנחנו ככה עושים דילוג בהיסטוריה, מי ככה נתן תנופה אדירה לתורת החסידות והביא אותה בפנים חדשות לגמרי? הרי הקדוש לפני 400 ומשהו שנה. אחרי הרי הקדוש, שהוא גדול המקובלים, היום כל תורת הקבלה מבוססת על הרי הקדוש שחי בצפת. אבל שם טוב הגיע איזה 150-200 שנה אחר כך, והוא ייסד את תורת החסידות. שתורת החסידות היא לקחה את תורת הקבלה, שעסקה בפרצופים העליונים, בכל מיני עולמות אין ספור, שהם עולמות מרתקים, אבל רק אנחנו לא בדיוק שם. באה תורת החסידות והלבישה את כל תורת הקבלה בתוך הנפש של האדם. היא אמרה שנפש היהודי, הנפש האלוקית של האדם מישראל, משקפת את כל העולמות העליונים. בצלם אלוהים ברא את האדם, נכון? איך בנפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, איך הוא מסביר צלם אלוהים? שאדם נברא בצלם אלוהים, הוא נברא בדפוס, בדמות שתשקף את אלוהים. אלוהים זה בעל היכול, בעל הכוחות כולם, כך אומר שולחן ערוך בסימן וב. כל אחד פה בטח כבר למד, הגיע לסימן וב, התחיל כבר עברו 20 יום בתחילת הזמן. אז בעל הכוחות כולה, כל הכוחות שקיימים בכל העולמות משתקפים בנפש האדם. באדם ישראל, בנפש האלוקית של אדם ישראל, יש חוטים כאלה עדינים שמזיזים ומניעים את כל העולמות. אנחנו אלה פה היום, כולנו חיים, כולנו יש בנו נשמה כזאת שיש בה את ה איך קוראים לזה במחשבים? את המוח, איך זה נקרא? ארדיסק, אה? שמזיז את כל העולמות. יש בנו נפש אלוקית, שהיא נשמה, שמקושרת לכל הכוחות האלוקים שקיימים במציאות. בא בעל שם טוב ואמר, במקום לדבר על כוחות אין סוף שאין לנו שום מגן, בוא נדבר על העבודה של האדם, שהוא זה שמניע את כל העולמות האלה, ונראה איך כל העולמות האלה משתקפים בתוכו. אז הבעל שם טוב בעצם חידש תנופה אדירה של תנועת החסידות, שקמו לה הרבה מתנגדים, לא ניכנס לזה עכשיו, וכל דבר טוב יש לו מתנגדים, אחרת סימן שהוא לא טוב, נכון? ככה גומר דבר בכתורי בדף קופי, אם אתה רואה תלמיד חכם בעיר, מר הדיאטר, שכולם מוחאים לו כפיים, סימן שהוא לא עושה את העבודה. אם זה תמיד יש כאלה ששונאים אותו. אז בתורת החכם התנגדות, וההתנגדות הזאת, כפי שהרב קוק לימד אותנו, התנגדות הזאת באה לשפר, לחלקל, לשכלל את תורת החסידות. ובחי אלול נולד הבעל שם טוב, ואחר כך אדמור הזקן בעל התניה קדישה. אדמור הזקן היה מבחר תלמידיו, צעיר תלמידיו, והמובחר שבתלמידיו של המגיד ממזריץ', רב דוב בר ממזריץ', שהיה התלמיד של הבעל שם טוב. אז הכל מתחיל מהבעל שם טוב ומתנקז לבעל התניה. מה הבעל התניה חידש בתורת החסידות? אחד החידושים הגדולים שלו, הרב קוק כותב באורות הקודש, שהוא מכנה את בעל התניה, את ספר התניה, כהחלק התבוני של החסידות החדשה. יש חסידות ישנה של רבי יהודה החסיד וכו'. החסידות החדשה זה הבעל שם טוב. החלק התבוני של החסידות החדשה, חב"ד זה חוכמה בינה דעת. מה זה החלק התבוני? כי ספר התניה, מה שחידש האדמור הזקן, עד האדמור הזקן, כל החידושים של הבעל שם טוב היו הברקות, וורטים, שמי שהיה שומע אותם, דברים מבריקים, פנטסטיים, עושים לך אור בנשמה, אבל חסר ביסוס. איפה זה בתורה? מקורות, משהו. המקורות של הבעל שם טוב היו המקורות הנשמתיים שלו, הוא לא היה צריך מקורות. זה כמו שהיום, תפתח ספר אורות, אורות הקודש, וזה אומר, מה המקור של הרב? הרב מדבר, כל מיני דברים כאלה גבוהים, נניח שהבנו מה הוא אמר. איפה זה כתוב? מה המקור? הרב קוק לא כתב מקורות לדבריו. אמנם אין דבר שאין מקורו בארי הקדוש, ככה הרב קוק אמר, שאין שום דבר מדבריי שאין מקורו בארי הקדוש. נכון? וגם הרב, הוא לא מערל, ככה הרב ציודי אמר. מתי הוא מערל, דרך אגב? נולד? נפטר? היורצת של המערל? נדמה לי גם חי אלול. תבדקו אותי. או שזה ביד כיסלב, אני מתבלבל. בכל אופן, זה שאין מקורות, זה לא אומר, זה אומר, זה רק אומר שהמקור שמכוחו צומחת כל התורה הוא מקום הרבה יותר גבוה. שכל התורה מתנקזת בנשמתו של הרב, אז הוא מוציא זה כמעיין נובע, מבפנים. זה לא שהוא נזכר עכשיו באיזה גמרא פה, זה לא צריך להיזכר. זה חי בקרבו, כמעיין נובע. ככה היה אצל הבעל שם טוב הקדוש. אבל בא אדמור הזקן, והפך את זה לתורה. תורה עם חילוקים, ועיון, היא נלמדת, היא לא רק לשתות איזה יש ולתרומם ולהגיד זה וורטי. זה תורה מסודרת, מובנית. ספר התניה הוא ספר מובנה ומאוד מאוד מסודר. התניה ישב על כל אות ועל כל תג ועל כל מילה בצורה מסודרת ומובנית. למשל הרב קוק לא עבד ככה. הרב קוק עבד בצורה כזאת זורמת, כל יום כמה פסקאות, כל פעם על משהו אחר, לפי מה שעלה לו, מה שהנשמה שלו הוציאה. התניה זה ספר מסודר, דרך בעבודת השם, מושגים מסודרים, לכן מכאן החשיבות שלו, לבנות את תורת החסידות על תורה. על תורה. אז חי אלול בא להכניס חיות לחודש אלול. למה לצאת להכניס חיות לחודש אלול? מה, חודש אלול הוא לא חי? כי חודש אלול הוא חודש של תשובה. תנועת התשובה לפני תורת הבעל שם טוב הייתה תנועת תשובה שמקווצת את האדם, מכניסה אותו לחוויה של חוסר, לחוויה של יראה, לחוויה של קיבוץ, לחוויה של לפעמים של מראה שחורה. כי וואו, אני הולך עכשיו להיות נידון, ואני על הפנים. וואו, חודש אלול היה חודש של רעדה. טוב מאוד, רעדה מול הבורא יתברך. בא בעל שם טוב ואמר, אנחנו עכשיו נכנסים לתהליך של גאולה. כל תורת החסידות היא תורת הגאולה. כי כל תורת החסידות התחילה מזה שהבעל שם טוב, הייתה לו עליית נשמה. מתי הייתה לו עליית נשמה שהוא תיאר במכתב, כפי שאנחנו תמיד אומרים שזה הכתב יד היחיד שיש מהבעל שם טוב. הוא לא כתב כלום, הוא רק דיבר. וכל מה שנכתב בשמו זה על ידי תלמידה. הדבר, המכתב היחיד זה איגרת אחת שהוא כתב לגיסו רבי גרשון מקיטוב, ושם הוא מתאר עליית נשמה שהייתה לו בראש השנה בשנת תף קוף זין, אני יודעתי. מתי הוא נולד הבעל שם טוב? חי אלול מתי? באיזה שנה? שנת תף נון חט, שנת נחת. הוא בא להביא נחת לעולם. וכשהבעל שם טוב כותב שם שהייתה לו עליית נשמה בראש השנה, באחת השנים, והוא הגיע להיכלו של משיח, כך הוא מתאר שם. כל אחד יצייר את זה איך שבא לו, אבל איזושהי מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. הוא הגיע להיכלו של משיח, שלהיכל המשיח כידוע לא נכנסים אלא יחידי יחידים, רק אלה שיודעים לך להפוך חושך לאור ומר למתוק, כפי שכתוב בזוהר הקדוש, מן מנכון דאפי חשוך עלי נאורה ומרירו למתיקו יייטון, יכול לבוא לפה. מי שלא יודע להפוך חושך לאור ולא יודע להפוך מר למתוק לא יכול להיכנס, רק מי שיש לו תכונה שהוא יכול להפוך כל דבר לאלוקי. הוא הגיע, אבל שם טוב הגיע לחלו של משיח, ושם הוא שאל אותו מתי קעתי מר, מכאן השיר הידוע, אמר לו לכשיפוץ ומנתך החוצה, ועוד כל מיני דברים שהוא אמר לו. ואז הוא שב אל עולמנו זה והתחיל להפיץ את תורת החסידות. כל תורת החסידות בנויה על מה שהמשיח אמר לבעל שם טוב, לכשיפוץ ומנתך החוצה. כל תורת החסידות באה להביא את הגאולה. אמר בעל שם טוב, בדור הגאולה צריך שעבודת השם תהיה מבוססת על אהבת השם. האם לא צריך יראה? צריך יראה. אבל מה היראה בעל שם טוב אמר? היראה שלא תכבה אהבה. זה צריך יראה. בזוגיות צריך הרבה אהבה, אבל צריך יראה שלא תכבה אהבה. מה זה יראה במובן יותר עדין? יראה זה רגישות. תהיה ברגיש, תשים לב שלא תכבה אהבה. אל תחיה בלי חשבון. שים גבולות, תדע. אבל המוטו זה אהבה. אהבה הולכת עם שמחה. בא האדמו"ר הזקן, בשם טוב, אמר, אני רוצה להכניס חיות לחודש אלול. התפקיד שלי זה חי אלול. שהתשובה תהיה מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך אנרגיות חיוביות, מתוך אמון, אמון גדול בנפש האדם, בנשמת האדם ישראל, אמון גדול בגאולה, בטוב שיופיע, ולא לחוות את עבודת השם מהמקום של החוסר, מהמקום שבו אני לא בסדר, אלא מהמקום שיש לי פוטנציאל אדיר, יש לי הרבה נקודות טובות, נכון? התורה הכי מוכרת של רבי נחמן זה תורה של רש פי בית, על הנקודות הטובות. זה החידוש של הבעל שם.
למה לא
כולם
הולכים לשיח
חסידות? שיהיה טובה. קודם כל, היום תורת החסידות מאוד מאוד התפשטה, וכולם לא שמים לב, אבל יש להם הרבה אלמנטים של החסידות, זה מאוד נכנס. אבל לא כולם מזהים את עצמם עם הזרם החסידי, כי יש לו הרבה דברים. יש עקרונות חסידיים, ויש את דרכי החסידות. דרכי החסידות זה כבר משהו אחר. זה כבר ללכת למקווה, ללכת לרבה, פית קטע, זה פן זה פדיון נפש. יש כל מיני דרכי החסידות, זה כאילו הידישקייט החסידי, מנהגי החסידות. אז זה כבר מישהו חסיד אמיתי. אבל תורת החסידות, בלי לשים לב, או אם לשים לב, היא ודאי שהיום כל נושא של השגחה פרטית, על פי תורת הבעל שם טוב, זה היום הרבה אנשים חיים אותה ככה בפשט. אם אדם נתקעתי וזה, ופתאום השגחה פרטית. זה הבעל שם טוב, לפני הבעל שם טוב לא הסתכלו על זה ככה. לא הסתכלו על היחסים עם השם יתברך כיחסים מאוד אינטימיים, מאוד קרובים, מאוד אישיים. מי שהפך את היחסים להיות מאוד אישיים ומאוד קונקרטיים לכל דבר שקורה לך בחיים, שהכל לטובה, והחדיר את זה, זה הבעל שם טוב הקדוש. זה מבוסס על תורת הנסתר, כי זה עניינה של תורת הנסתר. תורת הנסתר אומרת, בוא תראה את מה מסתתר מאחורי כל הדברים העוברים עליך, כן? אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. זה משפטים חסידיים. זה חשיבה חסידית. בסדר? הרב קוק, המעלה שלו, זה שהוא שילב את כל המגוונים. הוא טען שכל המחלוקת, זה רק לפיוס, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון? הכל זה הופעות של השם אלוקים באמת אחד, שמופיע בעולם דרך מחלוקות. אבל הכל זה דברי אלוקים חיים. ולכן אנחנו היום רבועים מתורת החסידות. זה יש מישהו יותר, יש מישהו פחות. יש מישהו שההתוועדות החסידית, אם זה מה שאתה מתכוון. יש אחד אומר, תשמע, אני לא... יש כאלה שהעולם הרגשי שלהם חסום, ולכן הם לא מגיעים לזה. יש כאלה שאולי הם נותנים ללימוד השכלי מקום יותר גבוה. אבל בסדר, לא צריך להסביר כל אחד. אנחנו יודעים שתורת החסידות היא חלק מופעת התורה בעולם, וחלק מופעת הקדושה בעולם, ואנחנו צריכים להיות יונקים מחצרות החסידים, מאוצרות החסידות. וזה ספר התניא שלנו. שנזכה ללמוד אותו בעזרת השם, בשמחה, בתשוקה. הוא דורש הרבה התבוננות, הוא לא ספר כזה קל. אתם יודעים שהאדמור הזה, כן, נחשב המסנגת של החסידים. בתוך החסידות הוא נחשב מסנגת, מתנגת. כי הוא מאוד שחלטן. והחסידות הדגישה מאוד את עולם הרגש. אבל התניא קדישא אמר שבאמת השינוי של האדם יבוא, תשובה של האדם תבוא רק עם המון התבוננות. כי בפולין למשל אצל רבי מלך מליז'נסק או אצל בלוי יצחוק, אז שם הכיוונים היו קצת שונים. תהיה צדיק, הצדיק יקרין עליך מאורור, ניגונים, דיבורים חמים. אדמור הזקן אמר, אמנם צדיק באמונתו הוא יחיה את כל התלמידים שלו, אבל גם כל אחד צריך להיות צדיק וצריך להחיות את עצמו והתבוננות. לכן חב"ד זה חוכמה בין הדעת. אז שנזכה בעזרת השם לספוג מאורם של מאורו של אדמור הזקן ותדעו לכם שהרב זצ"ל היה חסיד רציני. מה זה חסיד? קודם כל חסיד היה חסיד הקדישא או פרישא. תפילות של הרב קוק היו תפילות פיליות. תמיד לומדים את התורה של הרב קוק, אבל מה עם הרב קוק בעצמו? תמיד אומרים שיש את התורה של הצדיק ואת הצדיק בעצמו. צדיק בעצמו מעל התורה שלו. הוא זה שיצר את התורה שלו. מי שיפגש קצת דרך סיפורים או דרך... עם הרב צצל בעצמו, אני הייתי בבית הרב לפני חודשיים. עוד שאני קצת כאילו שמעתי על הרב קוק לפני כן, אבל עדיין הלכתי עם אשתי כזה, די זוגי כזה, בחופש. עכשיו היה חופש, לאן אני אלך? ליוון? בית הרב. שם ב... מאוד מאוד נהניתי, אסרו עליי להיכנס לחדר שלו, רציתי לקפוץ שם, אמרו, יש שם זה, אסור להיכנס לחדר, איפה שיש שם גמרה כזאת ישנה, כיסא, פעם אני עזרת השם אצליח להתגנב שלא יראו אותי, יושב על הכיסא קצת, מה קרה? מה? קדם יאשר, או. בכל אופן, אז הרב זצ"ל בעצמו הוא הרבה מעבר לתורה שלו, והאדמור הזקן בעצמו הרבה מעבר לתורה שלו, ו... זה נקרא גדול שימושה יותר מלימודה, אומרת הגמרא בברכות בדף זין. גדול שימושה יותר מלימודה זה לפגוש את הצדיק בעצמו, לא רק את מה הוא אומר, לא מה המחשבות שלו. אנחנו צריכים לשאוף כשאנחנו לומדים תורה של צדיק, כאילו בעל שמו עומד לנגד עיניו. כך אומר הירושלמי, שכשאדם לומד תנא או המורה, שידמה בנפשו כאילו בעל שמו עומד לפניו. כך הרב סולובייצ'יק, לא בדיוק מהחסידים, אבל הוא היה לו יחס מאוד קרוב לרבי מלובביץ', כידוע, גם ראו אותו בכמה התוועדויות, יש את זה ביוטיוב אפילו. הרב סולובייצ'יק כותב שכשהוא יושב ולומד רמב״ם, הוא רואה את הרמב״ם מנגד עיניו. כשהוא יושב ולומד גרא, הוא כאילו בחוויה שהגרא מלמד אותו. הוא כולו עכשיו הגרא פה. אז נזכה ללמוד תורה מתוך חוויה שאנחנו מפגשים עם הצדיק בעצמו. כמובן, צדיקו של עולם, השם יתברך, זה נקרא שוויתי אבל הנגדי תמיד. כל תורת החסידות חידשה שתבנה יחסים עם השם יתברך. רק לא רק תלך בדרכיו, תהיה בקשר איתו. וכל מה שהחזון נסה לעשות זה איך לבנות את הקשר הזה ממקום חי, ממקום פורח, ממקום שמח, ממקום של זוגיות, שמערכת היחסים בינינו לבינו לא תהיה מערכת היחסים רק של מלך ועבדים, תהיה יחסים של איש ואישה, של שיר השירים, יחסים אינטימיים, יחסים שיש בהם הפריה, שיש בהם חיות, שנזכה בעזרת השם לעלות על גל של יחסים חדשים. ראש השנה אלול, ראש השנה ויום הכיפורים, לפי מהלכים חסידיים כאלה ואחרים, זה שלוש מערכות יחסים עם הבורא. חודש אלול זה חודש של מלך ומלך והעם, המלך בשדה. ראש השונה זה כבר אבא ובן, ויום כיפר זה כבר איש ואישה, ויש להרחיב בזה רבות. וכנגד זה יש סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. סלח לנו זה לתקן מערכת יחסים אחת, מחל לנו לתקן את מערכת היחסים השנייה, וכפר לנו זה לתקן מערכת יחסים שלישית. שלוש מערכות יחסים שצריך. מה החטא הכי גדול של עבד כלפי האדון שלו? מרידה. שהוא לא עושה מה שהוא אומר. העבד לא מחפש שום דבר, חוץ מזה שתעשה משנים מציאות. מרידה, נכון? מה החטא הכי גדול של בן לאבא? קרא לזה במילה כזה אחת. מה בן עושה לאבא שאבא זה הכי קשה לו? שהוא מורד בו? שהוא לא עושה מה שהוא אומר? אתה תעשה מה שאני אומר עד שתמות. לא. אבא טוב לא מחפש שהבן שלו יהיה תפק. מזלזל, ונקרא לזה התעלמות. מזלזל, אפילו לא צריך זלזל. התעלמות, כאילו, הוא לא מכבד. מה זה לכבד? להתייחס. לתת מקום. ואבא רוצה מהבן שלו, אל תתעלם ממני, כאילו אני הייתי, כאילו הבאתי אותך לעולם, ועכשיו אתה לא מתקשר. נכון, מה אמא אומרת? תתקשר. אמא שלי הייתה אומרת לי, זה שנים, לא הייתי מתקשר. אני לומד תורה, ואני הראש, ואני לא בדיוק. אבל זה טעות. לא להתעלם מההורים. התעלמות. ומה החטא של איש כלפי אשתו? או הפוך. שאני מורד בה? שאני לא עושה מה שהיא אומרת? אם זה ככה, זה בעיה, כי היא כאילו האדון ואני העבד, אז זה יחסים לא טובים. שאני מתעלם ממנה גם. אבל מה בעיקר החטא? אתם יודעים, אתם עדיין לא יודעים. עיקר החטא זה חוסר רגישות. מה אשתה אומרת לבעלה? אתה לא רגיש. אתה אמנם עושה ככה. איפה הרגישות? רגישות. בסדר? זה שלוש חטאים שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. מורדים בו, מתעלמים ממנו, מקיומו, ולא רגישים למה שהוא באמת רוצה. כנגד זה יש מחל לנו, סלח לנו, כפר לנו, כנגד זה יש אלול, ראש השנה, יום הכיפורים. צריך לבנות את מערכות היחסים, אבל מי הכניס את כל הדיבור על זה בכלל? שיש פה מערכות. זה הכל חסידות. זה הכל תורת החסידות. נתנה ממש עולם מושגי מאוד עשיר. עם משלים רבים, וממש הכניסה את עבודת השם למהלך גאולי הרבה הרבה יותר גבוה. אין לצייר ולתאר את תורת הרב קוק בלי תורת החסידות. אוקיי? טוב, בוא ניכנס קצת לתניה. אנחנו בפרק ד', אבל להכניס... תניה בעצם אומר לנו, הבויסאי, תדעו לכם, אולי לפני כן, סיפור אחד על רב לוי יצחק מברדיצ'ו. מכירים את רב לוי יצחק? לוי יצחק מברדיצ'ו היה תלמיד של ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא יודע של המגיד ממזריץ, נכון? בא הקדוש הסלוי רב לוי יצחק, שהוא סנגורם של ישראל, היה תלמיד של המגיד ממזריץ, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב. הוא היה חבר של בעל התניה, אדמור הזקן. מה היו חברי? אדמור הזקן היה יותר צעיר ממנו. אז הוא לוי יצחוק, פעם אחת לפני ראש השונה, הנה זה סיפור חסידי למשל, שמעביר מסר. חסידי, חיפש בעל תוקע. בעל תוקע לראש השונה. אבל כשאדמור כזה מחפש בעל תוקע, הוא לא רק מחפש מישהו שיודע להוציא צלילים יפים, נכון? מה הוא מחפש? מישהו שיודע לכוון כוונות, יש לו כוונס בתקיעות, ייחודים, כל מיני דברים ככה, פנימיים, עליונים. הגיעו כל מיני מקובלים, רציניים, כל אחד בא, תוקע, תוקע, עושה תקיעות, גם נשמעים טוב, גם מקצועיים, עם כל הכוונות והשמות הקדושים, והיה מנפנף אחד אחרי השני. טוב, זה בסדר. הלאה. עוד בעל תוקע, כל אחד עם הכוונות שלו. לוי יצחק הרגיש חסר פה משהו. עד שהגיע מוישלה. זה כבר ידוע, כבר יודעים שזה סיפור חסידי. מוישלה פתאום יהודי פשוט. חסידים הם תמיד אומרים את האיפכא מסתברא. כי זה ניסטר, זה פנימיוס. אל תסתכל על הקנקן ומה שיש בו. אתה חושב, אלה עם הזקן, אלה המקובלים. לפעמים יהודי פשוט שיש לו מעלה יותר גדולה. לא, לא להיות מסונבר. איפכא מסתברא זה בגימטריה בעל תשובה, אתם יודעים. בעלי תשובה הם תמיד חושבים כזה מחוץ לקופסה. אז הגיע מוישה למשוב מים, לא יודע, פשוט בעיירה. הוא הגיע אני אעשה את כל יחי, אולי אני הבעל תוקע. סקר תקיעות, אמר בלוי יצחק, זה הבעל תוקע שלי השנה. היהודי הזה. אמר לו רבי לוי יצחק, תגיד לי, מה עשית? איך תקעת כאלה תקיעות? כי רבי לוי יצחק היה שומע את הפנימיות של הכל. אמר לו, תשמע, אני לא יודע, לא כלום, אין לי שום כוונות, אני לא... אבל יש לי 7 ילדים, יש לי כמה בנות כבר גדולות והן לא נשואות, ואין לי כסף גם לחתן אותן. ואני צועק את הצעקה הפנימית שלי, בתוך השויפה. אמר בלוי יצחוק, זה יותר גבוה מכולם. כי כולם חושבים מפה. והוא חושב, הוא לא חושב, הוא מביא את הכל מכאן, מהלב. תן, החסידות אמרה, איפה הלב שלך? הלב, אפילו שהוא לא עוסק בעניינים גבוהים, אבל ריבונו של עולם רוצה לראות את החיות האמיתית. איפה אתה, לאן אתה באמת מחובר? והצעקה הפנימית, היא שנכנסת לכל השופר והיא קוראת את כל השחקים, את כל הרקיעים. ויצחק זיהה אצלו את הפנימיוס. וככה החסידות תמיד הייתה אומרת שלפעמים היהודי הפשוט הוא עולה בתהרת הלב שלו על התלמיד חכם הגדול. כן, זה המסנגדים לא אהבו, כי זה לשבש את ההיררכיה. כי תלמיד חכם הוא תמיד חכם, יושב, עומד בתורה, הוא לא יודע הרבה. אמרת, החסידות, ידע זה חשוב, אבל לא עם הארץ חסיד, זה נכון, עם הארץ לא יכול להיות חסיד. אבל יש נשמה, תן לנשמה מקום. שים לב שאתה לא מאבד את הלב החם. ואז המדבר הזה כן אומר לנו שיש לנו שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. פרק א', יש שתי נפשות. כבר חידוש גדול, אז אנחנו יודעים שיש יצרה ויש יצר הטוב. אבל האדמו"ר הזה כן מכנה אותם כנפשות. זה לא סתם איזשהם נטיות כאלה לטוב ולרע. זה שתי מערכות נפש שלמות. אחת נקראת בהמית, השנייה נקראת אלוקית. הבהמית מה שמאפיין אותה זה שהיא חושבת על עצמה. האלוקית מה שמאפיין אותה זה שהיא חושבת על השם. שהיא חושבת על השם, שהיא מרגישה את השם, שהכל שם זה אלוקות. והנפש הבהמית זה שהיא שקועה בעצמה. נפש בהמית היא לאו דווקא רעה. היא לא עוסקת בלעשות רע. היא עוסקת בלדאוג לקיום של עצמה. אם אנחנו אוכלים, שותים, ישנים, מטיילים, גם אם אנחנו לא עושים עבירות, אם אנחנו עושים את זה לא לשם שמיים, אנחנו חיים את הנפש הבהמית שלנו. הצד האנושי של החיים. הצד האנושי של החיים זה נפש בהמית, זה לא עבודת השם. הצד האנושי. יש צד אלוקי בחיים. שאנחנו חיים אלוקות, חיים את הרצון האלוקי, שאנחנו הופכים להיות כלי להופעת אלוקות בעולם. זה הנפש האלוקית, זה מה שהיא מחפשת, היא רוצה את השם, היא חולמת על השם, היא אוהבת את השם, היא יראה מהשם. אילו הנפש הבהמית אוהבת את עצמה, חושבת על עצמה. וכשזה רק כך, זה מגיע אחר כך גם לאיסורים, לעבירות. קורא לזה אדמור הזה, כן, שלושת הקליפות הטמאות. עכשיו זה כבר מינוחים קבליים. יש 4 קליפות בתורת הקבלה. קליפה זה תמיד משהו שמסתיר, שמחסה, כמו קליפה שמחסה על הפרי. אנחנו אומרים את זה בתמצית עכשיו, יש ארבע קליפות. קליפה אחת היא נחמדה, שלוש הקליפות האחרות הן על הפנים. קליפה אחת נקראת קליפת נוגה, שהיא מעורבת מטוב ורע. נוגה זה כמו בין השמשות כזה, קצת אור, קצת חושך. היא מעורבת מטוב ורע, כמו את שדה הטוב ורע. קליפת נוגה. הנפש הבהמית של האדם ישראל בנויה מקליפת נוגה. למה היא בהמית? כי היא מכוסה בקליפה. הנפש האלוקית לא מכוסה בקליפה. הנפש האלוקית זה אלוקות בגילוי. הנפש האלוקית מכוסה בתוך נפש בהמית שמכוסה בקליפה. אבל לקליפת נוגה. קליפת נוגה זה אומר שיש הסתרה על החיות האלוקית, ואז הנפש הבהמית לא חובה את מקורה האמיתי. היא חובה את עצמה. קליפת נוגה. משהו עמום כזה. שיש בו טוב ויש בו רע. אבל גם הטוב הוא לא טוב גמור כמו הנפש האלוקית. הטוב, החלק הטוב של הנפש הבהמית, זה המידות הטובות הפשוטות האנושיות של היהודי. אם תראה אדם לא עובד השם, שוב. הוא אדיב, הוא נחמד, הוא מבטר, יש לו דבר מידות טובות, הוא רחמן. יש לו נפש בהמית מתוקנת. הוא לא עובד את השם, זה לא נפש אלוקית. זה לא מידות אלוקיות. זה לא החסד של רב אריה לוין. זה חסד של אדם ישראל הפשוט הטבעי, החסד הטבעי. יש חסד טבעי ויש חסד אלוקי. נפש בהמית יש לה חסד טבעי אנושי, שאדם נורמלי, נורמליות של החיים. אבל יש גם בצדדים של רוע. רוע זה כבר השתעבדות אל החומר, זה כבר אגואיזם, כל הדברים, המידות השליליות. מידות השליליות, זה רוע של הנפש הבהמית, זה בא מנפש הבהמית. יש בתוך הנפש הזה ארבעה מיני מידות רעות, אש, רוח, מים, עפר. ברובד של תכונות, אש זה כעס, רוח זה גאווה, מים זה תאוות, עפר זה עצבות. יש מידות רעות שם בנפש הבהמית, זה לא, אתה לא תלוי בך, זה מוטבע שם. מזל שיש גם נפש אלוקית. הרב קוק מדבר על זה באורות הקודש, פסקה שנקראת שתי הנפשות. מסביר את הערך הגדול של מה שהאדמו"ר זה כן אומר. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בכל אופן, הנפש הבהמית היא חושבת על עצמה, היא שקועה בעצמה, חומר, חומר, חול. נפש הבהמית זה עולם החול. אבל כשנגררים יותר מדי אחרי הרע, כבר מגיעים מחול לטומאה. טומאה זה שלושת הקליפות הטמאות, שזה עבירות וכל הדברים הלא טובים. ממש מכניסים אותך לתוך הג'ורה, מכניסים אותך. אבל יש נפש אלוקית ויש כל הזמן מלחמה. מלחמה בתוך האדם. האדם הנורמלי, המצוי, הוא כל הזמן נלחם. יש לו התמודדות בין שתי נפשות שקיימות בתוכו. יעקב ועשיו. הנפש הבהמית נקראת עשיו, הנפש האלוקית נקראת יעקב בחסידות. יעקב ועשיו מתרוצצים. והתרוצצו הבנים בקרבה. בתוכנו יש התרוצצות של שתי הנפשות. ולאומי לאומי אמץ ורב יעבוד צעיר. צריך לדאוג לקנות את הבכורה מהנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא בכורה, היא באה ראשונה. הנפש אלוקית, עיקר כניסת הנפש אלוקית לאדם היא רק בגיל בר מצווה, אומר אדמור זה כן. יש נפש אלוקית לפני כן, אבל עיקר כניסת הנפש האלוקית היא כשאדם מגיע לגיל בר מצווה. אז הנפש הבהמית קדמה, יש לה טענה, אני קדמת פה, אני נמצאת פה קודם, אני הבכורה כמו עשיו, אני עשיו בכורך, אלא אני עשיו בכורך. עשיו היה בכור. צריך לקנות את הבכורה הזאת. הנפש הבהמית היא מלך זקן וכסיל. היא זקנה הנפש הבהמית. אבל זה מלך זקן וכסיל. היא טיפשה. היא לא נוגעת במטרה האמיתית של החיים. אבל הנפש האלוקית היא נקראת ילד. כי היא באה אחר כך. ילד מסכן וחכם. למה מסכן? כי לא שומעים את הנפש האלוקית יותר מדי. החסידות באה להשמיע את הנפש האלוקית. שנשמע אותה, שהיא תהיה בוערת בתוך האדם. לא רק פה. שיהיה נפש אלוקית, יהיה יהודי חם, חי. ילד מסכן, אבל חכם. הוא חכם, איזה הוא חכם, הוא רואה את הנולד. הוא קולט מה נכון, מה אמיתי, מה הנקודה של החיים. אז המאבק הזה בשתי הנפשות, הוא גורל חיינו. אם נהיה צדיקים גמורים, כמו דוד המלך וכדומה, נגיע למצב של ליבי חלל בקרבי, נזכה להפוך את הנפש הבהמית לחלל, כלומר, המצב של מת, חלל, שנמצא באדמה. ובעצם אנחנו נהרוג את היצר הרע ונחיה רק עם נפש אלוקית. זה צדיקים עליונים שלא כל אדם יכול להשיג את זה. יש כאלה שנבראו לעולם להיות בינונים, בלשון נתניה. בינוני זה לא אדם שמחצה זכויות, מחצה הבנות, כמו שכתוב ברמב״ם. כותב בעל התניה קדישה, בינוני, מחצה הבנות, מחצה זכויות, זה שם מושאל. בינוני אמיתי בחזל, כמו שרבא אומר על עצמו, כגון אנה בינוני, בסרט ברכות אף סמך ב', אנה בינוני, אומר רבא, מה רבא סתם חי בסרט? הוא לא חי בסרט, אמנם הוא לא היה בינוני, היה צדיק, אבל הוא יכול לטעות בזה שהוא בינוני, כיוון שבינוני זה אחד שהולך על פי שולחן ערוך עד הסעיף הקטן. אם אדם עובר עבירה, אחת, אפילו אחת, והוא לא עושה עליה תשובה, בפרט אם זאת עבירה, אפילו אחת, שהוא עושה אותה לפרקים, שמרת העיניים, אכילת דברים לא קשרים, וכן על זה, ביטול תורה, גם, כל עבירה שלו תהיה, ביטל קריאת שמה, במקרה קם בתשע, לא יודע אם קרה למישהו פה לקום פעם בתשע, נניח, קם בתשע, ביטל זמן קריאת שמה, עבירה לא עושה על זה תשובה, אדם צריך לעשות תשובה על עבירות שלו, נגיד, ישבתי בגדי, סתירה בנו של העולם, לא שוב לזה אחת לעולם, לעשות איזה תהליך פנימי עם עצמו, דקה אפילו, משהו חרטה, אם אדם לא, הוא נקרא רשע, בלשון נתניה. ראיתם איזה חוסד רציני באדמו"ר הזקן, אם אתה עושה עבירה, אתה רשע, אפילו עבירה אחת. בינוני זה אדם שלא עובר עבירות. הוא ברמה שהוא לא עובר עבירות. זה לא שהוא לא עובר עבירות, יכול להיות שפעם הוא עבר עבירות, אבל הוא ברמה שעבירה משוללת ממנו, אבל הוא כל הזמן במלחמה, והוא מנצח. זה נקרא בינוני. לכן רבא טרה בעצמו לומר שהוא בינוני. הוא אמר, אני לא יודע אם הרגתי את היצר הרע, יכול להיות שאני פשוט מנצח כל הזמן. אלווי בינוני, זה מושג בחסידוס. אומרים כאילו כל מיני משפט, ואלווי שתהיה בינוני. הרבי מלובביץ' אמר על איזה יהודי שגר היום בבטיין, שהוא הבינוני של התניה. זה שבח עצום. יהודי מיוחד, הרב גד. הוא הבינוני של התניה. אז לא כל אחד הוא הבינוני של התניה. התניה הוא ספר של בינונים. הוא מלמד אותך להיות לוחם שמנצח. מיומן ומנצח תמיד בקרב. זה התודעה של אדמו"ר הזקן. מה זאת אומרת לנו אדמו"ר הזקן? תקשיבו. אז יש בו מלחמה. לכל נפש יש 10 כוחות, שזה השתלשלות של 10 הספירות. יש בעולם מושג שנקרא 10 ספירות, עוד פעם מושג קבלי. 10 ספירות זה אומר שבעצם יש 10 ערוצי אנרגיה, שדרכם ריבונו של עולם ברא את העולם. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. אם תספרו, תגלו שיש 11, אבל יש 10. 10 ספירות. 10 ספירות זה 10 מינים של אורות של ריבונו של עולם, דרכם מנהיג את העולם. הכל הכל זה 10 ספירות. ובוודאי ובוודאי 10 הספירות הללו משתקפות בנפש האלוקית או הבהמית של האדם ישראל. יש לו בתוכו 10 מיני כוחות שמחולקים לכל מיני סוגי חלוקה. לענייננו מחולקים ל3. יש כוחות שנקראים אלמודה, זה הכתר, כוחות של אמונה, של רצון, וכוחות שהם מעל השכל של האדם. אמונה זה מעל השכל. הרצון הוא שורש החיים. הוא מעל השכל. אם אין רצון, אתה גם לא תוכל לחשוב. אתה צריך לרצות לחשוב. שכל, רצון, תענוג, לא ניכנס לזה עכשיו. זה שלוש כוחות שכלולים בכתר. בכתר, שיש בו כמה וכמה רבדים. אז יש אלמודה, מעל המודעות, יש את המודעות שזה חוכמה בין הדעת, חבד, זה כוחות השכל של האדם, יש את המידות, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, ויש מלכות שזה העשייה של האדם בפועל. האדם שבונה ממלכה, כל אדם יש לו ממלכה, כל התורה והמצוות שאנחנו עושים זה ממלכה, כל מה שאנחנו עושים בו אנחנו בונים את הממלכה שלנו. זה חלוקה ל4. בסדר? חלוקה ל4 כנגד 4 אותיות שם הוויה. יש כתר על מודע. על מודע, מודע, מידות, עשייה. זה מה שיש בנפש של האדם. כל מה שתחוו, תרגישו, תעשו, כל מה שיקרה איתכם יוצא מ מ מ מ מ מ מהרביעייה הזאת שמחולקת לעשר. כי במודה יש שלוש כוחות, חבד, במידות יש שש כוחות, אז זה מחולק בסך הכל לעשר. על מודה, מודה, מידות, עשייה. אומר אדמו"ר הזקן, האדם צריך להשתמש בעשרת הכוחות הללו לעבודת השם. לעבודת השם. אם אתם אוכלים פה במבה, אם יש פה למשל, אולי רק נסביר את המידות קצת, בסדר? קצת בצורה קצת יותר מוחשית, בזה נסיים. בעזרת השם שבוע הבא, לא יודע, יש שבוע הבא לומדים? אז נתחיל פרק ד', כי אנחנו שם. בסדר, עשיתי לכם הקדמה קצרה, נתחיל פרק ד' בעזרת השם, בסדר, זה דשמיה. אז הנפש של האדם שבנויה ממספר כוחות, הוא בנוי בעצם באופן כזה. לכל אדם יש אמונה. בוא ניקח את האדם הטוב. יש לו אמונה. בנפש הבהמית זה אמונה בעצמך. בנפש האלוקית זה אמונה בהשם. יש לו רצון. מתחת לאמונה. בנפש הבהמית זה הוא רוצה לחיות טוב. בנפש האלוקית זה הוא רוצה את השם. רוצה להופיע את השם. יש לו תענוג. אמונה, תענוג, רצון. אמונה, תענוג, רצון. תהיתי. תענוג. תענוג. תענוג זה כוח שהוא מעל. הוא שייך לכתר, הוא מעל האדם. כל אדם יש לו איזה כוח של תענוג בתוכו, שהוא נמשך לדברים. הוא לא יודע אפילו למה. זה לא בגלל שהוא למד. הוא לומד כי הוא נמשך. אתם מבינים? למה הוא עכשיו הולך ללמוד מוזיקה? הוא לא למד את תורת המוזיקה והגיע למסקנות שמוזיקה זה דבר חשוב. יש לו תענוג עוד לפני השכל. זה בכוחות מקיפים, זה נקרא מקיפים, כוחות שהם מעל בכלל משהו מסוגל להבין.
כן, אבל זה
גשמי. מה?
אז יש לי תענוג על הפרויקט למצוא כדורגל.
לא, נדבר על שורש התענוג. שורש התענוג הוא בכתר. אחר כך התענוג יכול להשתלשל ולהגיע לעונג מבמבה. אבל שורש התענוג הוא בסדר. נפש, נפש. נפש הבהמית או נפש אלוקית? התענוג של הנפש הבהמית זה חומר. זה אפיק הנאה מחומר. התענוג של הנפש האלוקית זה דבקות בהשם וכו'. בסדר? אז יש אמונה תענוג רצון. אחר כך יורדים לכוחות השכל. חוכמה בין הדעת. החוכמה של הנפש הבהמית להיות מדען טוב. הנפש הבהמית מבינה, קולטת את את המדעים. יש, השכל שלה יכול לקלוט ביולוגיה. הנפש האלוקית של השכל שיכול להבין באלוקות. אלוקות. השכל מתבונן באלוקות. זה שכל של נפש אלוקית. השכל של אדמו"ר הזקן זה שכל של נפש אלוקית. לא שכל של נפש בהמית. שכל אחר. הבינה, חוכמה, סליחה, אם נחלק את החוכמה בין הדעת, את השכל לשלוש, החוכמה זה ההברקות. זה נקרא ברק המבריק על השכל. הברקות של מדענים. וואו, פתאום רעיונות. נפש בהמית, הוא לא צריך להיות יהודי ולא קדוש. אדם שיש לו הברקות בעולם המדע. השכל של הנפש האלוקית זה הברקות ברוכניוס, בתורה, בניגלה, בניסטר. הברקות, הארי הקדוש. הברקות, משהו חדש, חוכמה. אחר כך הבינה זה לקחת את ההברקה הזאת ולבנות ממנה מבנה שכלי שאפשר להסביר אותו. זה נקרא בינה. יש בינה של נפש בהמית ויש בינה של נפש אלוקית. דעת זה לקחת את החוכמה ואת הבינה ולהפוך אותה להיות ציור פנימי שזה ממש מופנם בתוכי. זה כבר לא שכל. אני ככה רואה את הדברים בצורה טבעית. וואו, זה נכון? ככה זה. דעת זה העובדה שהציור הפנימי שלי הוא כזה, זה כבר ציור. ציור זה ביטוי של משהו שהוא כבר חלק מהנפש. השכל הזה של הבהמית או האלוקית הוא חלק מהנפש שלי. זה לא רק אדם שיש לו הברקות, או שיודע להסביר דברים. הוא חי את זה. וככה זה, מה זאת אומרת? זה לא רק כתוב בספר, ואני יודע להסביר. ככה אני רואה את זה. כשלומדים עיון, צריך להגיע לרמה של דעת. מה זה לרמה של דעת? בבקיאות לומדים מקסימום בינה. מבינים? דבר מתוך דבר במקרה הטוב. מבינים מה שכתוב. בעיון אתה מגיע למצב שזה הדעת שלך. שואלים אותך, מה הדעת תאיר? מה אתה חושב? אתה צריך להגיע למצב שאני ככה מבין. אז אתה תצטרך על החברות או שתגיד לדבר שטויות. למה אתה תגיד לדבר שטויות? כי זה נוגד את הדעת שלך. בסדר? הדעת זה כבר, איך זה מצטייר אצלך, והדעת מולידה את המידות. אמונה תענוג רצון, כתר. חוכמה בין הדעת, שכל. ואז באים המידות. מאיפה המידות באות? הדעת מולידה את המידות. הדעת זה המפתח של כל המידות. נזכרה מפתח דקליל שיט, מפתח שכולל את כל ששת המידות. שכוללות את כל המידות. בתמצית זה שש מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד. לא נפרט אותם. זה מכלול המידות של האדם, בגדול זה מידות של התפשטות והתכנסות. אהבה זה התפשטות, יראה זה התכנסות. ככה כל המידות, מידות ימין ושמאל. ימין מקרבת, שמאל דוחה. מידות, כל המידות נמצאות שם, שהשורשים שלהם זה חגת נהי, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד. יש מידות, המידות הן תולדות של האבות. מי זה האבות? החבד, השכל. לכן חבד נקרא אם, הם האם של המידות, הם הבנים שמחה. מתוך המידות הולכים וניגשים לעשות דברים. אדם צריך שלא אמונה. אני מאמין בהשם יתברך, ויש לי תענוג להתפלל, זה עונג, אומר רב קוק, להתפלל זה העונג הכי גדול שיש. העונג הגדול יותר מכל התענוגים, ככה רב כותב עולת ראייה. אמונה, תפילה זה אמונה, ואז תענוג, ואז אני רוצה רצונות תיאוריים, ואז אני לומד וחושב ומברר, ואז המידות שלי הולכות ומתתקנות, ויש לי אהבת השם ויראת השם וכולי, ואז אני הולך ועושה את מה שמשבור הוא רוצה. אם אדם עושה והמידות שלו לא שם, אז הוא חי בדיסוננס, הוא לא, אין לו שלמות, משהו פה לא טוב. אם הוא מאמין ב... לא יודע מה, ועושה את מה שהשם אומר, הוא בכלל לא בכיוון, כי אין לו הרמוניה באישיות. מה זה אישיות הרמונית? שהכל זורם בצורה נכונה עד העשייה, מה שנקרא רץ רצון מרוצה, כמו שהרב צוקרמן היה אומר. אם לאדם יש רצון ואז הוא רץ לעשות אותו, אז הוא יהיה מרוצה, יהיה שמח. אבל אם הוא עושה משהו שהוא לא רוצה, אז סתם תסכול, נכון? אז שנזכה בעזרת השם לבנות את החיים שלנו, שנזכה להיות אנשי תשובה, להיות בעלי תשובה. אתם יודעים שמגיד ממזרית שאמר שתשובה זה ראשי תיבות של חמישה דברים שהם סוד התשובה. לא חושב שאני זוכר כבר. התף זה תומים. תמים תהיה מה שם לוקח. זה חמישה פסוקים. תף זה תמים תהיה מה שם לוקח. זה הבסיס של התשובה. תמים תהיה מה שם לוקח. התמימות. צריך להבין מה זה תמימות, אבל ככה. שין זה שיביתי הווי לנגדי תומי. ברור, נכון? בלי זה אפשר תשובה. וו זה ואהבת לך כמוך. אהבת ישראל. ב' זה בכל דרכך דעהו. אהבות השם בכל דבר. והי זה עצני הלכת עם אלוקיך. הבעל השם טוב אמר, אני באתי להחדיר לעולם שלוש אהבות שהם אחד. אהבת השם, אהבת ישראל ואהבת התורה. שנזכה בעזרת השם להיות מלא אהבה. שכוח.